זה צעד קטן בדרך לברוא בינה, והפעם לא מדובר בבינה מלאכותית. כתבתו של גדעון לב, הקריין אבי שחרון, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. האנושות עשתה כמה דברים בשהותה הקצרה יחסית על הפלנטה. בנינו פירמידות, גילינו קוונטים, כתבנו תנ"ך ואופנישדות, הגענו לירח. אבל ההישג הגדול מכולם אולי, יהיה להצליח להבין ולייצר את מי שמאפשר את ההישגים הללו, אותם קילו ו-400 גרם אפורים שמאכלסים כל גולגולת אנוש, או במילים אחרות, לברוא בינה של ממש לא מלאכותית. מימוש המשימה הזו עוד או רחוק, אבל לאחרונה המדענים החלו עושים צעדים שמקרבים אותנו לכך יותר מתמיד. ביצירת המדע הבדיוני הקלאסית, האי של דוקטור מורו, שכתב H.G. Wells ב-1896, מתואר חוקר שנוי במחלוקת, המבצע ניתוחים והשתלות איברים מתוך ניסיון להפוך חיות ליצורים כמו אנושיים. הספר שעובד 3 פעמים לקולנוע, היה אולי הראשון לנבא את השימוש בניסויים בבעלי חיים לצרכים רפואיים אנושיים, וכן שיטות כמו הנדסה גנטית ושיבוט. אכן, השתלה של גנים, תאים ואיברים אנושיים בתוך גופם של בעלי חיים, הפכה במאה ה-20 לפרקטיקה מקובלת מאוד. הדבר נעשה לרוב מתוך רצון להבין טוב יותר את המערכות הביולוגיות האנושיות, וכדי לפתח תרופות וטיפולים למחלות. חוקרי סרטן, למשל, משתילים גידולים אנושיים באחברים, או מגדלים אחברים עם מערכת חיסון אנושית. בד בבד, חוקרים מנסים לגדל בבעלי חיים איברים דמויי איברי אדם כמקור להשתלות. בשוליים יש גם ניסיונות פרועים ומסוכנים. בחודש שעבר דווח כאן על שורה של ביולוגים חובבנים שעורכים ניסויים פרטיים וללא פיקוח, שמבקשים ליצור שילוב כימרי בין אדם לחיה, באופן שיקנה לאדם תכונות לא אנושיות. אבל נראה שרק היום מתממשת התחזית המלאה של וולס. זה כעשור שחוקרים ברחבי העולם מגדלים בתרביות מעבדה רקמות מוח אנושי פשוטות. שתי פריצות דרך גדולות בתחום הזה הושגו באחרונה, כאשר צוותים בארצות הברית, שניהם בראשות חוקרים ישראלים, הצליחו לשלב רקמות מוח אנושי כאלה בתוך מוח של בעל חיים, במקרה הזה עכברים וחולדות. הרקמות הללו נקלטו בתוך המוח המערך של החיה, התפתחו ויצרו קשרים עם יתר חלקי המוח שלה. ההשלכות של ההישג המדעי הזה בכל הנוגע להבנת המוח ולמציאת טיפולים למחלות שהן כיום חשוכות מרפא, עשויות להיות אדירות. אלא שהדאגות האתיות שההישגים מעוררים גדולות לא פחות. השתלה של רקמות מוח אנושי בתוך מוחם של בעלי חיים מביאה את השילוב הכימרי, אדם חיה, לדרגה גבוהה ומטרידה מתמיד. המוח הוא ככל הנראה האיבר שמגדיר את האדם יותר מכל איבר אחר. כשחלים בו שיבושים, בין אם במהלך ההתפתחות המוקדמת ובין אם בעת ההזדקנות, הדבר עלול ליצור מחלות מוח או הפרעות נפשיות. מצבים אלה פוגעים בחייהם של מאות מיליוני בני אדם ברחבי העולם, וחוקרים משקיעים מאמצים רבים במציאת פתרונות. אלא שההתקדמות בתחום איטית מאוד, בעיקר בגלל חוסר האפשרות לבצע מחקר ישיר על מוחם של אנשים חיים. משום כך, המחקר מתמקד במוחות של בעלי חיים עם תוצאות מוגבלות מאוד, שלרוב אינן מתורגמות לפיתוח תרופתי. אחרי כל, מוח העכבר, ואפילו מוח הקוף, שונים מאוד מהמוח האנושי. אנחנו בשנת 2022, ולהרבה מחלות שקשורות למוח אין טיפול, אומר דוקטור עומר רווח, שאחראי לאחת מפריצות הדרך האחרונות, בשיחה עם מוסף הארץ. לילדה האמצעית שלי יש מחלה התפתחותית. שאלו אם אנחנו רוצים לקבל הבחנה גנטית, אבל מבחינה טיפולית זה לא ישנה הרבה. אין שום תרופה לאף אחת מהמחלות מהמשפחה הזו. נולד ילד עם בעיה ואין כלום לעשות. נותנים כלים פסיכולוגיים וסוציאליים להתמודדות, אבל למדע הרפואה אין מה להציע. אין עוד הרבה מקומות כאלה ברפואה שאין בהם אף טיפול. זה אתגר גדול שניצב בפני האנושות. בנוסף לכך, אומר רווח, יש הרבה מחלות מוח שקשה מאוד להגדיר בצורה אובייקטיבית. מה זה אוטיזם? זה לא ששמים אלקטרודות במוח של מישהו ומגלים שיש לו אוטיזם, אין הרבה הבנה לגבי הרשתות הספציפיות במוח שקשורות לזה. במודלים של עכברים אפשר ליצור משהו דומה ולחקור אותו, אבל בסוף לעכבר אין אוטיזם. הפתרון שמצאו מדענים הוא פיתוח של מעין מיני מוח אנושי במעבדה, המכונה אורגנואיד מוח. האורגנואיד הוא מעין עיוורון המורכב מתאים אנושיים, תאי גזע, שהתמיינו לתאי מוח. התאים הללו מכילים גנום אנושי למהדרין, וניתן לחקור אותם בצורה ישירה. ואכן חוקרים רבים מגלים תאים כאלה במעבדה ועורכים עליהם מחקרים. אלא שזה לא נגמר כאן. השלב הבא הוא לקחת אורגנואידים אנושיים כאלה, ולהשתיל אותם בתוך מוח של חיית מעבדה. הפעם הראשונה שבה בוצעה השתלה כזו הייתה ב-2018. את ההשתלה ביצע צוות חוקרים ממכון סלק בסן דיאגו בקליפורניה, בראשות דוקטור עבד מנסור, היום חוקר בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית, ובהנחיית פרופסור פרד גייג'. השתלנו אורגנואיד שייצרנו מתאי גזע במוח של עכבר, מספר מנסור בשיחה עם מוסף הארץ. אחרי שבוע ראינו שהאורגנואיד נהיה חלק אינטגרלי מהמוח של החיה, וכלי דם מהמוח של העכבר גדלו וחדרו לתוך האורגנואיד. כך האורגנואיד המשיך להתפתח בצורה בריאה למשך זמן רב יותר מאשר מחוץ לגוף. לדברי מנסור, בעוד שבאורגנואיד שגדל בצלחת, התאים מבשילים עד לשלב המקביל, לשליש השני או השלישי של הריון, גוף החיה מספק לאורגנואיד את הסביבה המתאימה, כך שהוא מגיע עד מעבר לשלב המקביל ללידה של תינוק אנושי. ממצאי הניסוי החלוצי פורסמו בכתב העת Nature Biotechnology. בפריצת דרך נוספת בתחום שהתרחשה השנה, השתילו חוקרים מאוניברסיטת סטנפורד אורגנואיד של קורטקס אנושי בתוך מוח של חולדה. הם אף הראו שאין מניעה תיאורטית להוספה של אורגנואידים. המחקר נעשה בראשות דוקטור רווח, כיום חוקר בבית הספר לרפואה וטרינרית באוניברסיטה העברית, בהנחיית פרופסור סרג'יו פסקה. הממצאים פורסמו באוקטובר האחרון בכתב העת Nature. ההתפתחויות הללו עשויות לייצר מהפכה אדירה בהבנת המוח, ויש תקווה שיסייעו במיוחד בהבנת מחלות שונות הקשורות בתפקוד המוח ובפיתוח טיפולים להן. במעבדה של מנסור, למשל, מתמקד כעת החוקר, יחד עם הדוקטורנטית עייד חמדן, במחקר של מחלות ניווניות דוגמת אלצהיימר ופרקינסון, שתיהן חסורות מרפא מפני שאנחנו לא מבינים לחלוטין את הסיבות שגורמות למחלה, אומר מנסור. אבל עכשיו יש לנו לראשונה מודל שמופק מחולים במחלות האלה, ואפשר לחקור את הנוירונים האלה בתוך הסביבה הפיזיולוגית של המוח, ולא בתוך צלחת. כך נוכל לנסות להבין אילו חלבונים פגומים אצל החולים, אילו מנגנונים מולקולריים פועלים בצורה לא נורמלית. ההבנה הזאת חיונית לפיתוח תרופות וטיפולים למחלות אלה. גם בסטנפורד החלו החוקרים ליישם את השיטה על מחלות, עכשיו עושים זאת מהקצה השני של החיים ועוסקים במחלות התפתחותיות. הם יצרו אורגנואיד מתאי גזע של חולים בסינדרום טימותי, מחלה התפתחותית חמורה שפוגעת בעיקר בלב ועשויה לגרום גם לפיגור שכלי, והשתילו אותו במוח של חולדות. בחינת הפעילות המוחית של חולדות אלה הביאה לזיהוי ביטויים של הסינדרום שלא היו ידועים לפני כן. גילינו שתאי העצב של החולים קטנים יותר ומייצרים עודף של קשרים עם תאים שכנים, אומר רווח. הם גם לא הצליחו לייצר פוטנציאל חשמלי בצורת הכינה. את כל התופעות הללו לא היה אפשר לראות כשהתאים החולים גודלו בתרבית. זיהוי שלהן יכול לאפשר לחוקרים לנסות לפתח תרופות וטיפולים לבעיות הללו. במחקר אחר הם בחנו את תסמונת די ג'ורג' שמגדילה פי 30 את הסיכוי לסכיזופרניה. הבנה שלמה של האופן שבו המוח כולו עובד רחוקה מאיתנו כנראה עשרות רבות של שנים, אומר רווח. אבל בעזרת האורגנואידים יהיה אפשר להבין את הבעיה ברמה הגנטית והתאית. לא חייבים להבין איך המוח כולו עובד. המודל שלנו מאפשר להסתכל על תאים אנושיים שלוקחים מפציינטים פגיעה קוגניטיבית, ולהבין מהם הגורמים שמביאים לפגיעה בלמידה של החולדה. המחקר יהיה הרבה יותר מדויק, אולי העתיד של טיפול במחלות כאלה לא שחור כמו שהרבה אנשים חושבים. יש תקווה. האפשרות לגדל במעבדה רקמת מוח אנושי מבוססת על מחקר בתאי גזע. אלו הם התאים הראשונים של העובר האנושי שנוצרים לאחר הפריית הביצית. תאי גזע הם מעין דפים חלקים, ויש להם פוטנציאל להתפתח לכל סוגי התאים הקיימים בגוף, שהם שונים מאוד זה מזה. לפני כ-20 שנים זיהה החוקר היפני שיניה ימנקה ארבעה חלבונים שהפעלתם בתוך תאים בוגרים גרמה להם לעבור את מסלול ההתפתחות ההפוך ולחזור להיות תאי גזע. שנים מעטות אחרי התגלית הוא זכה בפרס נובל. בשלב הבא למדו חוקרים כיצד לגרום לתאי גזע להתפתח לכל אחד מסוגי התאים הקיימים ברקמות הגוף השונות, מתא עצם ועד תא תוספתן. לאחר שתאי הגזע מתפתחים לתאים מסוג מסוים, הם יודעים לארגן את עצמם לרקמה תלת-ממדית. למשל, בהתפתחות העוברית תאי שריר מתחילים לייצר בעצמם את המבנה של השריר. מדענים עשו שימוש ביכולת הארגון העצמית הזו כדי לייצר מתוך תאי הגזע אורגנואידים משלל רקמות בגוף. עד היום הצליחו מדענים לייצר אורגנואידים של כליות, לב, אור, עצם, מעיים, כבד, לבלב ומוח. הבעיה היא שהאורגנואידים אינם מתפתחים מעבר לשלב מאוד צעיר, כלומר, אם ממיינים תאי גזע לתאי כבד למשל, ונותנים להם לארגן את עצמם לרקמת כבד, הרקמה לא תגיע לכדי כבד שלם, אלא רק לצבר קטן למדי של תאי כבד, המשקף את המצב בשלב עוברי מוקדם. זאת מכיוון שבעוד שבגוף החי התאים גדלים בסביבה פיזיולוגית שלמה ומזינה, באורגנואיד הם גדלים בתרבית, בבידוד וללא תמיכה. עד לאחרונה החוקרים הצליחו לייצר רק אורגנואידים מאוד צעירים, ולכן היכולת לחקור מחלות באמצעותם נותרה מוגבלת. מסיבה זו, הפתרון שמציעים המחקרים של מנסור ורווח, השתלת אורגנואידים אנושיים בתוך מוח של חיית מעבדה, פורץ נתיבי מחקר חדשים. בניסוי שערך רווח, האורגנואיד הושתל בחולדות צעירות מאוד, שהמוח שלהן היה עדיין פלסטי במיוחד. הקליטה שלו נבדקה חצי שנה אחרי ההשתלה, אולם רווח אומר שניסיון עבר הראה שהאיבר המושתל יכול להמשיך לתפקד גם אחרי שנתיים. לדבריו, האורגנואיד מתחבר לתאים של החולדה ומקבל הספקת דם. הוא כבר חלק מהחולדה, אפילו שהוא שתל חיצוני. האורגנואיד בניסוי נראה ממש כמו קליפת מוח, ממשיך רווח. הוא הכיל תאים שמזכירים את אוכלוסיית התאים בקליפת המוח האנושית הבוגרת. יצרנו פה את כל התאים של הקורטקס הבוגר עם נוירונים אמיתיים. יש פה משהו היסטורי שקורה. ההשתלה נעשתה בתוך החלק הגדול ביותר בקליפת המוח, שאחראי על הקלט החושי. השתלנו אותו בחלק שהקלט אליו מגיע דרך השפם של החולדה, אומר רווח. השפם הוא הדרך של החולדות לבנות מפות תלת-ממדיות של העולם. זה אזור מאוד חשוב לחיה. אחרי ההשתלה, כשהחוקרים גירו את השפם, הם ראו שהתאים האנושיים מגיבים אף הם. החוקרים גם הראו שפעולת תאי העצב האנושיים יכולה להשפיע על התנהגות החולדה. הם הפעילו את התאים האנושיים ובה בעת נתנו לחולדה פרס, וכך לימדו את החולדות לדעת מתי האורגנואיד פעיל. כעבור כמה ימים ראינו שכשמפעילים את התאים האנושיים, החולדה הולכת לחפש את הפרס, מספר רווח. כלומר, פעילות התאים האנושיים השפיעה על ההתנהגות של החולדה. המיזוג אדם חיה הושלם. במקביל להשתלת אורגנואידים בבעלי חיים, גם המחקר שמתמקד בגידול אורגנואידים בתרבית מחולל פריצות דרך. המוח הוא לא אזור שחשוף אלינו, ובזכות האורגנואידים הוא הופך לנגיש, אומרת פרופסור אורלי ריינר ממכון ויצמן, שחוקרת את התפתחות המוח האנושי ומגדלת אף היא אורגנואידים המורכבים מתאי עצב. כדי להבין מחלות מוח שונות, אנחנו מהנדסים תאי גזע ומכניסים לתוכם מוטציות של גנים שונים, שיכולים להשפיע על התפתחות המוח. בין היתר נחקרים במעבדתה גן שגורם לתינוקות להיוולד עם מוח נטול כפלים, או מוטציה בגן שגורמת למוח קטן, מיקרוצפליה. בנוסף נחקרים גנים שנמצאו קשורים לאלצהיימר, סכיזופרניה ואוטיזם. אנחנו בודקים מה רואים כשמשנים גן אחד או חומצה אמינית אחת בגן יחיד. האם אפשר למשל לראות הבדלים שקשורים בהתפתחות מוח מוקדמת? אנחנו מכניסים בגנים השונים מוטציות שקשורות למחלות מוח ומנסים להבין מה קורה, מה לא תקין, להבין את המנגנון. בשלב מאוחר יותר ננסה להבין אם אפשר לשפר דברים. ריינר מספרת כי בזמן ההתפרצות של וירוס זיקה ב-2015 נעשה שימוש רב באורגנואידים לשם הבנת המחלה. הווירוס גרם לתינוקות להיוולד עם מוחות קטנים. במעבדה הדביקו אורגנואידים בווירוס זה ובדקו עליהם תרופות אנטיווירליות כדי לראות מי מהן פוגעת בווירוס. אלא שהחוקרים מציינים כי לשיטת המחקר החדשה והמבטיחה יש גם לא מעט פגמים. למשל, מכיוון שהתאים באורגנואידים מזכירים תאים של תינוק, הם לא מדמים בצורה טובה מחלות ניווניות שמתפתחות בגיל מבוגר. בנוסף, בניגוד למוח האנושי שמורכב מסוגי תאים רבים ואזורים רבים, האורגנואידים הם מבנים פשוטים, שכל אחד מהם מדמה אזור מוח יחיד, ושכוללים רק תאים של מערכת העצבים, תאים נוירליים. אלא שבמחלות רבות של המוח, המחלה נובעת בין היתר דווקא מכשל בתפקוד של תאי מערכת החיסון במוח, מיקרוגליה. מנסור מספר כי בשיתוף המעבדה של פרופסור גייג' פיתח שיטה שמאפשרת להחדיר תאי חיסון לתוך אורגנואיד, מאמר המתאר את השיטה מצוי כעת בשיפוט עמיתים. אחת המטרות שלנו הייתה להוסיף את השחקן החסר באורגנואידים כדי לנסות לדמות בצורה יותר טובה את המגרש המוחי, אומר מנסור. זו התקדמות מאוד משמעותית, אבל אנחנו כמובן עדיין לא מגיעים למצב של מוח ב-100%. מדענים מבקשים להתקרב ל-100% ככל הניתן, שכן אז ידמו האורגנואידים טוב יותר את המוח האנושי בניסויים. אולם ככל שהאורגנואידים הופכים לדומים יותר למוח אנושי, כך מתעוררות שאלות אתיות, הן בנוגע להצדקה לבצע עליהם ניסויים והן לגבי הסכנות הכרוכות בכך. איך נדע שלא עברנו את הגבול? ניסויים המייצרים שילוב קימרי בין תאים ואיברים של בני אדם ובעלי חיים, מצויים בפיקוח של ועדות אתיות ייעודיות. כרגע כמות התאים מאוד זניחה ביחס לתאים במוח החיה, ולכן זה מאושר, אומר מנסור. בשלב הזה לדעתי אין דאגה אתית מזה שעכברים יתנהגו כמו בני אדם, אבל מובן שכמדענים אנחנו עובדים תחת השגחה והנחיות של הוועדות הרלוונטיות. מנסור מספר שבניסויים שערך הוא לא ראה השפעה משמעותית על התנהגות העכברים, אך מוסיף ככל שאנחנו מתקדמים בתחום זה יכול להוביל לסוגיות אתיות חדשות. הצד השני הוא שאורגנואידים יכולים לעזור לרפא מחלות ולשמש להשתלות ולהחלפת חלקים פגומים במוח. המטרה שלנו היא לעזור לאנשים חולים. גם רווח לא מזהה בעיה אתית בניסוי שערך. יש תחושה שכשאתה לוקח משהו מחיה אחת ושם אותה באחרת, אתה כאילו לוקח משהו מהנשמה של הראשונה ומעביר לשנייה, אומר רווח. כשעושים את הניסויים האלה מרגישים קצת פרנקנשטיין. אבל אז אתה מגלה שהביולוגיה לא עובדת ככה, כי אנחנו לא באמת מעבירים משהו מהותי מחיה אחת לאחרת. מוח של חולדה כמעט זהה למוח של אדם בסוגי התאים ובסוגי האזורים שיש בו, רק שהוא הרבה יותר קטן והקשרים בו פחות מפותחים. זה חלק מהסוד של מה שהופך אדם לאדם. בניסוי שערכנו, המוח של החולדה נשאר בגודל המקורי שלו, ובאמת לא ראינו אינדיקציות שהחולדה התנהגה אחרת. השתלים האלה התחבטו מספיק כדי שהחולדה תדע על קיומם. הם הפכו חלק אינטגרלי מהמוח שלה, והיא לא הפכה להיות אנושית בשום צורה ומובן. ובכל זאת, רווח מסכים כי התחום מעורר שאלה רצינית. האם נכון לקחת תאים ממין אחד ולשים במין אחר? יש היום למשל ניסיונות לגדל מוח של חזיר בגוף של פרה. אנחנו קצת משחקים את התפקיד של אלוהים, כי אנחנו לוקחים שליטה על התפתחות רקמות. שאלות אתיות אחרות יכולות לגעת בשאלה מי הבעלים של אורגנואיד מוח. אם לוקחים כמה תאי אור מזרוע של אדם, הופכים אותם לתאי גזע, ואז מפתחים מהם מוח קטן. האם מדובר במוחו של האדם שממנו נלקחו התאים? או שמה המוח הקטן שייך לחוקר או למעבדה? פרופסור יחיאל בר אילן, מומחה ברפואה פנימית המלמד אתיקה רפואית בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב, סבור שבמצב הנוכחי אין בעייתיות אתית במחקרים הללו. זה לא מוח אנושי, הוא אומר. בין זה לבין מוח אנושי המרחק עצום. אנושיות היא שילוב של תודעה וגוף. כלל לא ברור שמוח אנושי שמחובר לגוף של עכבר יראה תכונות אנושיות מובהקות או יהיה ראוי למעמד של בן אנוש. יש הרבה בעיות מאוד בוערות באתיקה הרפואית, כמו ניגודי עניינים. יותר סקסי לדבר על אורגנואידים, אבל זה עוד באוויר. מפתחים משהו מאוד מוגבל, ואני לא רואה איך זה מתקרב למוח אנושי שיכול לעורר שאלות. זה שנותנים לתאים אנושיים להתארגן בקורטקס של עכבר, יכול לגרום לאנשים לדמיין יצור שהוא חצי אדם חצי עכבר, אבל זה רחוק מאוד. האורגנואידים כיום אכן מאוד פשוטים ונטולי מורכבות ביחס למוח אנושי או אפילו מוח עכבר. עם זאת, במחקר שפורסם בכתב העת Cell Stem Cell, נמצא שהם מייצרים גלי מוח דומים לאלה שמייצרים מוחות של פגים אנושיים. האורגנואידים גם מבצעים פעילות חשמלית ויכולים אף ללמוד. לפני כחודשיים דיווח צוות חוקרים מאוסטרליה ומאנגליה, שהצליח ללמד כמה מאות אלפי תאי עצב בתרבית לשחק במשחק הוידאו הקלאסי פונג. הממצאים פורסמו בכתב העת נוירון. גם אם תפקוד האורגנואידים רחוק מזה של המוח האנושי, הכימרות שבהן הם מושתלים כבר לא לגמרי חייך, ללא ספק לא אדם, מעוררות שלל סימני שאלה. מאמר דעה שפורסם בכתב העת Cell Stem Cell ב-2019 טוען שאם יתברר בעתיד שלכימרות יש רמת מודעות עצמית גבוהה יחסית, הן יהיו זכאיות להגנה משפטית כמו בני אדם, כולל הזכות לסרב לפרוצדורות מחקריות והזכות להגדרה עצמית. גם אם השתלת האורגנואיד לא תגביר את התפקוד המוחי של הכימרה, נכתב, עדיין יש להקפיד על רוחות היצורים ולהקטין ככל הניתן את הכאב והסבל שלהם. מעבר למעמדן של הכימרות, השאלה הגדולה ביותר אולי נוגעת ליכולת החישה והמודעות שיש לאורגנואידים, שאחרי ככלות הכל, מורכבים מתאי עצב אנושיים. יכולות חישה ומודעות הן תופעות שמופיעות בזכות הפעילות המשותפת של תאי עצב בודדים, שיוצרים שלם העולה על סך חלקיו. תא עצב בודד אינו מודע ככל הנראה, אך אדם עם מוח שבו כמאה מיליארד תאי עצב הוא ללא ספק בעל מודעות. איפה אוכל השינוי? לאף מדען אין תשובה. דוקטור אילן אוחיון, לשעבר ממכון סלק והיום מנהל Green Neuroscience Laboratory בסן דיאגו, קליפורניה, יצר ב-2019 מודל ממוחשב שבחן את השאלה אם אורגנואידים יכולים להיות מודעים לאור חמישה מדדים של רשתות. מסקנתו מעורר הדאגה. מחקר אורגנואידים קרוב בצורה מסוכנת לחצות את הרוביקון האתי, ואולי כבר עשה זאת. תרביות קיימות הן איזומורפיות, שוות צורה, למבני מוח ותפקודי מוח בהקשרים קריטיים, ולכן עשויות לתמוך בפעילות ובהתנהגות מודעות. אנשים חוששים לומר שמשהו בעל תודעה כי זאת טענה גדולה, אומר אוחיון בשיחת זום עם מוסף הארץ. אכן קשה לקבוע. אני לא יודע אם האורגנואידים הם בעלי תודעה, אבל במודלים בחנתי סימולציה של 100,000 נוירונים ומצאתי שהם יוצרים תכונות דומות לאלה שרואים במערכת בעלת יכולת חישה. Sentience. זה נראה מספר קטן, כי במוח אנושי יש עשרות מיליארדי תאי עצב, אבל אנחנו קפצנו בתוך שנים ספורות מלהחזיק כמה תאי עצב בחיים למשהו שנראה כמו היפוקמפוס. אם תפעיל את חוק מור, שנראה שיכול להיות רלוונטי כאן, זה אומר שבתוך עשור אולי נגיע לכמה סדרי גודל יותר גדולים. ואפילו אם הקפיצה תהיה רק של סדר גודל אחד או שניים, נגיע למשהו ברמה של עכבר. וקשה לומר על עכבר שהוא לא חש. לפי כל אחד מחמשת המדדים שבדקנו, אנחנו בטריטוריה של מודעות, ממשיך אוחיון. במדע צריך ליישם את עקרון הזהירות של אי גרימת נזק. אי אפשר לומר, אולי האורגנואידים יהיו בעלי תודעה, אבל אולי לא, אז זה בסדר. בדיוק להפך. אם יש סיכוי סביר שתהיה שם תודעה, צריך לעצור את קו המחקר הזה. יש סוגי מדע שלא צריך להיכנס אליהם. מעט אנשים יגידו את זה, כי המדע לא מחבב את הרעיון שהוא צריך לעצור. אני גם משלם על זה מחיר, במענקים למשל. אבל בניית מוח היא חציית קו אדום. צריך לחפש פתרון אחר. כך נסיים לא רק עם מדע אתי יותר, אלא עם מדע טוב יותר. אוחיון אומר שמחקרי אורגנואידים ממשיכים את הקו המחקרי הנוכחי, שמחפש פתרונות מולקולריים לבעיות של זקנה למשל, באמצעות מחקרים בבעלי חיים. אבל נראה שאין שום פתרון מולקולרי, הוא אומר. אנחנו משחזרים את הטעות של כיוון המחקר שהלכנו בו עד היום, בזמן שיש סוגים אחרים של מחקרים, אפידמיולוגיים למשל. יש הקצאה אדירה של משאבים לחיפוש תרופות, במקום להקצות את המשאבים לשינויים תזונתיים שידוע שיש להם השפעה עצומה? גם חוקר המוח פרופסור גיום תיארי מאוניברסיטת בנגור שבווילס משוכנע שמדובר במדרון חלקלק מאוד. במאמר The Conversation כתב תיארי כי בעוד אנחנו מודאגים מכך שבינה מלאכותית תפתח תודעה, עלינו להיות מודאגים יותר מכך שאורגנואידים יפתחו תודעה. יצירת מיני מוחות בתוך חיות, או גרוע יותר, בסביבה ביולוגית מלאכותית צריכה לגרום לכולנו להיכנס לפאניקה, טען תיארי. הדרך ארוכה לפיתוח מודעות של אורגנואידים, יש לזכור גם שאי נקיטת צעדים אפשריים להפחתת הסבל הגדול והנפוץ מאוד שמסביב מחלות כמו אלצהיימר ופרקינסון, הפרעות נפשיות כמו סכיזופרניה ומצבים של שונות נוירולוגית התפתחותית, יכולה להיחשב אף היא ללא אתית. אורגנואידים של מוח אנושי יהפכו ככל הנראה לחלק בלתי נפרד מהעשייה המדעית בשנים הבאות. הם יסעירו את הדמיון, יסייעו אולי בפיתוח דרכי טיפול חדשניות, יוסיפו סיבה לדאגה שמקורה בסק המתפקע של פיתוחים מדעיים מבריקים שיוצרים מציאות חדשה בלי שנדע את השלכותיה. זה צעד קטן בדרך לברוא בינה, והפעם לא מדובר בבינה מלאכותית. כתבתו של גדעון לב, הקריין אבי שחרון, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.